עשרי העם יודעי תרועה, שם באור פניך יעלה. כששמים לב, הפסוק הזה, השם באור פניך יעלכו, המושג אור פנים, שייך לצד הכללי של התורה. התורה נקראת, אומרים שלום רב, אבל במנחה בתענית ובמנחה בשבת, כיוון שיש קריאת התורה במנחה, אומרים שים שלום. טעם הדבר, משום שבברכת שים שלום אנחנו מזכירים את אור פניו של ריבונו של עולם. התורה אור פניו של ריבונו של עולם. התורה בכלל, כלליות התורה, אור פניו של ריבונו של עולם. אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יעלך. כאן אנחנו מדברים על דבר מסוים. אשרי העם יודעי תרועה. לכאורה הכוונה היא למצוות השופר. השם באור פניך יעלך. מה הקשר, איך אנחנו מבינים את הקשר בין השופר ואור פני מלך? כמו שאמרנו, המושג אור פניו של ריבונו של עולם שייך לכלליות של התורה, לצד הכללי של התורה. עוד יש לשים לב, אשרי העם יודעי תרועה. יודעי תרועה. לא תוקעי תרועה, אשרי העם המראים, יודעי תרועה. דווקא ידיעת התרועה שייכת לאור פניו של ריבונו של עולם. כידוע, חז"ל דורשים, יודעי תרועה יודעים לפתות את בוראם בתרועה. זו דרשת חז"ל. מה זה יודעי תרועה? יודעים לפתות את בוראם בתרועה. גם זה צריך הסבר. מה עניין הפיתוי כאן? על איזה פיתוי מדובר? יודעים לפתות את בוראם בתרועה. ממשיכים הפסוקים אחר כך. ויפתח עזרא ספר לעיני כל העם, כי מעל כל העם היה, וכפתחו עמדו כל העם. ויברך עזרא את אדוני האלוהים הגדול, ויענו כל העם אמן אמן במו על ידיהם, ויקדו וישתחוו לאדוני אפיים ארצה. וישוע ובני ושרביה, ימין, עקוב, שבתאי, הודיה, מעשיה, קליטה, עזריה, יוזבת, חנן, פליה והלוויים, מבינים את העם לתורה, והעם על עומדם. ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש, ושום שכל, ויבינו במקרא. זה התיאור. כתוב אחר כך, ויומר נחמיה הוא התרשתה, ועזרא הכהן, הסופר, והלוויים המבינים את העם לכל העם, היום קדושו לאדוני אלוהיכם. אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. הם אומרים להם, אל תתאבלו ואל תבכו. מדוע? משום שכשהעם שמע את הקריאה, בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. ויאמר להם, לכו יכלו משמנים,
ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצינו, כי חדוות אדוני היא מעוזכם. ואל תעצינו, כי חדוות השם היא מעוזכם. והלוויים מחשים לכל העם לאמור, הס, כי היום קדוש. ואל תעצינו. הס, כי היום קדוש, ואל תעצינו. העם בוכה. כך כתוב. אז אומרים להם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומע את דברי התורה. העם שומע את דברי התורה ובוכה. צריכים לומר להם להפסיק לבכות. אבל מהו הנימוק? אז כתוב, היום קדוש הוא להשם אלוקיכם. היום קדוש הוא להשם אלוקיכם. אחרי זה כתוב, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצינו, כי חדוות השם היא מעוזכם. אז האוזן השומעת שומעת שכתוב כאן, אומרים להם, אל תבכו, אל תתאבלו, אל תעצבו, כי קדוש היום לאדוננו, היום קדוש. יש פה בעיה, העם בוכה, יש סיבה לבכי. אז התשובה היא לא נוגעת בסיבה לבכי. חדוות השם היא מעוזכם. צריך לשמוח. צריך לשמוח. זאת אומרת, לא שזה לא נכון לבכות, אבל כי קדוש היום, חדוות השם היא מעוזכם. יש חובה לשמוח. ההקשבה הזאת יכולה להיות רקע למחלוקת הפוסקים המפורסמת בסימן תף קוף צד איזיין. נחלקו הראשונים והאחרונים בראש השנה. הרי מדובר פה על ראש השנה. הקריאה בתורה הייתה בראש השנה. הבכי היה בראש השנה. הרצון, ההדרכה למנוע את הבכי גם כן שייך לראש השנה. קדוש היום לאדוננו. הפוסקים נחלקו בשאלה. בראש השנה, יש מחלוקת גדולה, אם מותר להתענות בראש השנה. יש דעות בראשונים שלא רק שמותר, אלא מצווה להתענות. מצווה להתענות בראש השנה. אף על פי שהוא חג. אף על פי שהוא חג. אבל יש דעות בראשונים שיש מצווה להתענות בראש השנה. ויש דעות הפוכות, שיש מצווה לאכול בראש השנה. אבל גם הפוסקים שאומרים שיש איסור להתענות בראש השנה, והסיבה שלהם היא בגלל שהוא חג. בגלל שהוא חג. או בגלל מה שכתוב כאן בפסוק. כי קדוש היום לאדוננו, חדוות השם עם מעוזכם. אבל גם הפוסקים שאומרים שאסור להתענות בראש השנה, מודים שזה אינו דומה לדין יום טוב רגיל, חג רגיל. ראשית, בחג רגיל כתוב שאסור להתענות עד חצות היום. אסור שיבוא חצות היום בלי שהוא אכל. בראש השנה זה לא מעכב. ועוד, יותר מזה זה בולט, בדין תענית חלום בראש השנה. ההלכה אומרת שמי שרואה חלום רע יכול להתענות בשבת תענית חלום, שבת ביום טוב, אבל הוא צריך לפרוע תענית לתעניתו. כך כתוב, כי עצם התענית יש בצד של פגם, שבת וביום טוב. אבל בראש השנה, גם לפוסקים שסוברים שאסור להתענות בראש השנה, אבל אם אדם יתענה תענית חלום בראש השנה, לא צריך למיטב תענית לתענית. כך ניסח להלכה. אז ראש השנה הוא מיוחד. ושוב, גם זה צריך הסבר. מדוע, מה באמת הייחוד הזה? מצד אחד, אל תבכו ואל תתאבלו ואל תעצבו. אבל לא בגלל שיש פה התמודדות עם הסיבה של הבכי. יקדוש היום לאדוני, חדוות השם עם האוסכם. גם את זה ננסה בעזרת השם להסביר. יש ברמב"ם, בהלכות תשובה, הרמב"ם בהלכות תשובה, הפרק החמישי, כותב כך: רשות כל אדם נתונה לו. אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. ממשיך הרמב״ם אחר כך בהלכה ב' ואומר: אל יעבור במחשבתך דבר זה שעוברים טיפשי האומות ורוב גולמי בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו, להיות צדיק ורשע. אין הדבר כך. אלא כל אדם ואדם ראוי להיות צדיק כמשה רבינו, או רשע כירובה. או חכם, או שחל, או רחמן, או אכזרי, או כלאי, או שוע, וכן שאר כל הדעות. ואין לו מי שיכפהו, ולא גוזר עליו, ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא, אומר הרמב״ם, הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזו דרך שירצה. הוא, שירמיהו אומר, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. כלומר, אין הבורא גוזר על האדם לא להיות טוב ולא להיות רע. אם הרמב״ם מכניס את זה ללכות תשובה, פירושו של דבר שהיסוד הזה, כמו שהוא יגיד אחר כך, הוא אחד היסודות, אולי היסוד, של האפשרות לעשות תשובה. אומר הרמב״ם בהלכה ג', ועיקר זה, עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה. הוא עמוד התורה והמצווה. זה לא סתם שימושי הלשון של הרמב״ם, ביד החזקה הם כל מילה ספורה, זה היסוד של כל התורה. הרמב״ם נוקט שהתפיסה הזאת, ההבנה הזאת, שלאדם יש בחירה לבחור בין טוב ורע, זה היסוד של כל התורה. היסוד של התורה זה ההבנה שלאדם יש בחירה מוחלטת. הוא לא כפוי בכלל על מה שנוגע למצוות ולמידות, כמו שהוא אמר. מה שנוגע למצוות ולמידות לא שייך בכלל לכפייה של ריבונו של עולם. זה הכל תלוי באדם. הכל מתחיל ממנו. ועיקר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה. הביא הרמב״ם את הפסוק, שוב פעם, הפסוק משמעותי, שנאמר, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. וכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. כלומר, מסביר הרמב״ם, מה הכוונה? שהרשות בידכם. האמירה הזאת, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות והרע, אומר הרמב״ם, בפסוק הזה כתוב מה שאני אומר. בפסוק הזה כתוב מה שאני אומר. כתוב שלמעשה הכל תלוי בך. הכל תלוי בך. החיים תלויים בך והמוות תלוי בך. הטוב תלוי בך והרע תלוי בך. אז הכל תלוי בך. הדוגמה הזאת, האמירה הזאת של התורה, לפי הרמב״ם, כאן כתוב היסוד של הבחירה, בפסוקים האלה, האמירה הזאת היא משמעותית מאוד. הבחירה זה החיים. הבחירה, בטוב וברע זה בחירה בחיים ובחירה במוות. בחיים ובמוות. כל המציאות תלויה בבחירה של האדם. לכאן או לכאן. חיים מול מוות. חיים זה הכל. את לא, את השימוש לשון בתורה זה החיים, אבל לא כתוב חייך. החיים בכלל. הכל תלוי בך. ידוע, מפורסם, בכמה מקומות, בגמרא, חז"ל, בהרבה מקומות, יש שתי דרכים של עבודת השם. יש עבודת השם ביראה, ויש עבודת השם באהבה. שתי מדרגות. לעבודת ריבונו של עולם. עבודה מתוך יראה, ועבודה מתוך אהבה. ליראה ולאהבה. יש שתי מדרגות. גם לגבי תשובה. מצאנו תשובה מהירה ותשובה מאהבה, וחילוקים ביניהם, הגמרא בסוף יומא. על כל פנים, זה שתי דרכים, שני מהלכים, בעבודתו של ריבונו של עולם. שני המהלכים האלה, שתי הדרכים האלה, גם כן, שייכות לבחירה של האדם. כשאדם עובד מתוך יראה, הוא צריך לבחור ברע או בטוב. גם כשאדם עובד מתוך אהבה, ישנה הבחירה. אבל מעניין מאוד, כשחז"ל מביאים את היסוד הגדול הזה, שכתוב כאן, שקראנו עכשיו, בדברי הרמב"ם, שאין האל גוזר על האדם להיות, כמו שהוא אומר, אין האל גוזר על האדם להיות צדיק או רשע, או חכם, או שחל, או רחמן, או אכזרי, או קילה יהושע, זה לא שייך לגזירת שמיים, זה הכל תלוי באדם. את האמירה הזאת אומרים חז"ל בלשון מיוחדת. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. המשפט הזה הוא למעשה מה שכתוב כאן בדברי הרמב״ם. זאת אומרת, שלא נבין לא נכון. הכל בידי שמיים חוץ, המילה יראת שמיים היא לא רק, יש מצווה. מצוות יראת השם. זה לא התייחסות למצווה מסוימת. יראת שמיים זה כל מה שכותב הרמב״ם כאן. כל הדברים שהם לא שייכים לגזרת עליון. כל מה ששייך למצוות, כל מה ששייך לעבירות, כל מה ששייך למידות, הכל כלול במושג הזה של יראת שמיים. אז כשחז"ל אומרים, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, הכוונה, יראת שמיים זה שם כולל לכל המערכת שתלויה בנו, תלויה באדם. אבל מעניין מאוד שהשם הכולל לכל המערכת הזאת, ניסה בלשון חז"ל בצד העבודה של הדרך האחת. לא מדובר על אהבה. מדובר דווקא על יראת שמיים. וזה אומר דרשי. מדוע באמת חז"ל, כשהם באים לבטא את העניין הזה של הבחירה, האי התלות של כל המערכת הזאת, ההפקעה של כל המערכת הזאת מידי ריבונו של עולם, הכל בידי שמיים. אבל יש דברים שהם, כל המערכת הזאת היא לא בידי שמיים. היא לא שייכת לגזרה מלמעלה. אז, אבל גם כשאדם עומד באהבה, זה לא שייך לגזרת עליון. זה הכל שייך לו עצמו. בלי ספק. מדוע חז"ל משתמשים בביטוי חוץ מיראת שמיים? יש דבר מיוחד ביראת שמיים. דבר מיוחד מאוד. שתי
שאדם עובד את השם מתוך אהבה. מדריגה. אהבת השם. כוסף. רצון של דבקות. הוא דופקה בו. אז איך אנחנו אומרים? יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. כי הסדיע הנפש שוקקה. בגשמיות וברוחניות. ונפש רעבה מילה טוב. אדם אוהב, אדם אוהב, עובד, משתדל, מתעלה, מתרומם, משיג כמה שהוא יכול. כשאדם עובד מתוך יראה, הפסיכולוגיה של האדם היא כזאת, שכשאני מפחד ממשהו, כשיש באדם פחד, יש משהו שמפחיד אותו, יש דברים שמפחידים אותו, אז ראשית, אדם משתדל לברוח. אם יש דבר שמפחיד אותי, אני בורח. אדם שהוא ירא חטא, הוא בורח מן החטא. חטא צריך להפחיד. חטא צריך להפחיד. לא זוכר וסיפרתי פעם, אבל אני חושב שפעם הזכרנו שעל רב צדוק הכהן מסופר שהוא ביקש, כך שמעתי פעם, לא יודע אם זה מופמח או לא, אבל שמעתי ממי ששמע, אבל הוא סיפר שרב צדוק ביקש בזמנו שלזכות, כנראה שהוא היה בדרגות כאלה שכשאדם כזה מבקש אז נותנים לו. כל פנים כתוב שהוא, באמת מסופר, שהוא ביקש לזכות לעירת שמיים של הרמב״ם. ובאותו יום, הוא לא הפסיק לראות. כל היום הוא רעד. אחרי אותו יום, הוא ביקש שיחזירו לו את עירת שמיים שלו. האדם שיש בו עירת שמיים, זה פחד. זה כתוב, מפחד השם ומאדם גאונו. פחד. יש מצב של פחד. אני זוכר, שלומי פישר מספר, שוב, אני מבין שהוא שמע את זה, מספר על הרב מבריסק, שבזמנו, כשעוד ירושלים הייתה מחולקת, ירושלים הייתה מחולקת, הייתה חומה, שהפרידה בין החלק הערבי לחלק היהודי של העיר, לפני מלחמת ששת הימים. אז האוטובוס שנסע דרך שכונת מאה שערים היה מגיע עד החומה, מה שהיום קרוי כיכר צהל, והיה מסתובב וחוזר ברחוב יפו חזרה. אז אני לא יודע אם זה... הוא מספר שכך כך קרה. הוא נסע באוטובוס, היה קו מספר 11, שהיה נוסע דרך שכונת מאה שערים, גאולה במאה שערים, מגיע לכיכר צהל, שם הייתה החומה, שם היה קיר גבוה, שחצה צפון ירושלים שלנו, לירושלים שהייתה אז ערבית, ולעיר העתיקה, והאוטו הסתובב וחזר חזרה. הוא הגיע למה שהיום קרוי משרד החינוך, בית החולים הצרפתי. הוא ישב באוטובוס, והוא ראה, כנראה לא ידע, אבל הוא ראה שהנהג ממשיך לנסוע לכיוון דרום. אז הוא לא ידע, הוא חשב שהוא נוסע עד הר הבית. אז הוא רץ מהר אל הנהג ואמר לו, אני רוצה לרדת. למה אתה רוצה לרדת? מה יש? אסור להיכנס למקום המקדש. הפחד שלו, שמה מורה נקדש, שמה חס וחלילה, הוא מכניס אותו למקום המקדש, הוא רץ כנשוך נחש, כך הוא אמר. נשוך נחש של הנהג, אני רוצה לרדת. מה יש? מקום המקדש. הוא נמצא, איפה הוא נמצא? הוא נמצא קילומטר ממקום המקדש, והוא רועד שמה. פחד. יש כזה פחד גם כן. יש כזה. כזאת מציאות. פחד מפני
אבל יש פה דבר מאוד מעניין. אדם מפחד מחטא, יש ביטוי בתרגום, דחיל חטאי. מפחד מחטא, מפחד מחטאי. כשאתה מפחד ממשהו, כשאתה מפחד ממשהו, אז זה לא רק שאתה מפחד ממשהו. הפחד מוליד רצון שהגורם המפחיד יסתלק. לא יהיה קיים. אם אני מפחד ממשהו, אז אני רוצה גם שהדבר המפחיד לא יתקיים. ימות, ייפסק. לא יתקיים. אם יש משהו שמפחיד אותי. כאן יש דבר מוזר. יש דבר מוזר מאוד. יראת שמיים, עבודה ביראה, מצד אחד, ומצד שני, אם אנחנו נפחד באופן הרגיל, באופן הטבעי, שכשאני מפחד אני רוצה שהגורם לפחד יוסר, אז מה אני רוצה? שלא תהיה מציאות של עבירה. לא תהיה מציאות של עבירה. נו, אבל אם לא תהיה מציאות של עבירה, אז לא תהיה בחירה. לא תהיה בחירה. כשיש עבירות ויש מצוות, יש דברים שאסור לעשות, ויש דברים שמותר לעשות, כן? אז יש מצב של בחירה. אבל כשאין עבירות, אין גורם הפחד, אתה מסלח את גורם הפחד, אז עקרת את הבחירה. נו, אבל אני רוצה שתהיה בחירה. שהרי, כמו שאומר הרמב"ם, זה עמוד התורה והמצווה. זה הדרך שבה אפשר, הרי זהו ההבדל בין המלאכים לבין בני אדם. המלאכים נקראים עומדים. ונתתי לך מלאכים בין העומדים האלה. המלאכים נקראים עומדים. מדוע? משום שאין מושג של עבירה ומצווה. אצל האדם יש אפשרות ללכת. יש אפשרות להתקדם. בגלל שיש מושג של, של, של עבירה ומצווה. אבל תול ממנו את העבירה, תול ממנו את החטא, אין, אתה מוחק את החטא, אז אין בחירה. אין בחירה, אין הילוך, אין התקדמות. אין התקדמות. אז מצד אחד אני צריך להיות במצב של יראת שמיים, של פחד. ומצד שני, אבל אני לא יכול להיות מפחד באופן הרגיל שאדם מפחד. כי הטבע של הפחד מוליד את הרצון לסלק את גורם הפחד. ככה אדם בנוי. שכשיש דבר שמפחיד אותי, אני רוצה שגורם הפחד יסולק. ומאידך גיסא, כאן אני לא יכול לרצות שגורם הפחד יסולק. הסתירה הזאת היא סתירה שהיא באה לידי ביטוי בדבריו של דוד המלך. דוד המלך אומר, בחנני השם ונשאני. הוא מבקש מהשם, מריבונו של עולם, שיבחן אותו, שינסה אותו. נו, אחרי זה אומרים חז"ל, מה הוא אמר? זמותי בל יעבור פי. הוא הצטער. אז הרצון שלו להיבחן ולהתנסות, הרצון שלו להיבחן ולהתנסות נבע ממה שעכשיו אמרנו. משום שהאדם הוא מהלך. אם אין בחינה, אם אין ניסיון, אין התקדמות. אם אין ניסיון, אין התקדמות. אבל אחרי שקרה מה שקרה, אז אומרים חז"ל, הוא אמר, זמותי בל יעבור פי. הוא הצטער על הרגע שהוא אמר את מה שהוא אמר, בחנני השם מנסה. הלוואי והיו נותנים זמן בפי. בל יעבור פי. המילים האלה שאמרתי, הלוואי שלא היו יוצאות מפי. כך אומרים חז"ל. נו, הוא אמר את מה שהוא אמר, אבל אנחנו גם כן ממשיכים לומר. אנחנו אומרים גם כן, קוראים תהילים, ואומרים, חנני השם מנסני. נו, אנחנו באמת רוצים לעמוד בניסיון? אנחנו באמת רוצים לעמוד בניסיון? התשובה היא כן. נו, אבל הרי הוא אמר, זמותי בל יעבור פי. אז הפירוש הוא, צריך לומר, ששני הדברים האלה הם אמת. מצד אחד, אני מפחד. אני צריך להיות במצב של פחד.
זוהי המציאות הנדרשת במושג הזה של יראת שמיים. אבל מצד שני, נדרש ממני שזה לא יהיה פחד כזה שבו אני רוצה לעקור את סיבת הפחד. בו אני מתפלל שהגורם של הפחד לא יהיה, לא יתקיים. אני צריך אותו. הרי זה העמוד, עליו הכל נשאר. אם לא יהיה גורם הפחד, לא תהיה בחירה. אם לא תהיה בחירה, אז אנחנו לא בני אדם. כל מציאות האדם, אומר הרמב"ם, היא הבחירה. היא הבחירה. זהו אדם. מצד אחד אנחנו אומרים, כל יום בבוקר, אל תביאני לידי ניסיון. אנחנו מתפעלים שלא נגיע לידי ניסיון. נו, אבל אנחנו מצד שני, קוראים תהילה, חנני השם ונשא, צורף אכיל אותה הביא ליבי, כך אנחנו אומרים. רבי עקיבא, ידוע, היו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. אמרו לו תלמידה, והוא קורא את קריאת שמע, אמרו לו תלמידה ועד כאן, אמר להם כל ימי הייתי מצטער אימתי יבוא פסוק זה לידי והקיימה. צורקים את שרו, הוא לא אמר אל תביאני לידי ניסיון. הוא לא ביקש לא להגיע לידי ניסיון. יש להניח שכן. זמותי בא לי עבור פי. דוד המלך אומר, אלוואי ש... אלוואי, אבל מצד שני, כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימה. כל ימיו הוא ציפה להגיע לרגע הזה, שיעמוד בניסיון. הפירוש הוא, כמו שאמרנו, חייבים הדרישה של התורה היא להגיע לידי מצב. זאת אומרת, אני מצד אחד צריך לברוח מהמציאות הזאת שמאיימת, זה יראת שמיים, ומאידך גיסא, אסור שזה יביא אותי לידי מצב שאני אתפלל שהיא לא תהיה קיימת. יש אותה סתירה קיימת גם בעוד דבר. אנחנו אומרים, כי רבים חללים מפילה ועצומים כל הרגויה. יש מושג שתלמיד חכם שהגיע להוראה ואינו מורה. תלמיד חכם שהגיע להוראה ואינו מורה. יש מצב של תלמיד חכם שלא הגיע להוראה הוא מורה. אבל יש מצב של תלמיד חכם שהגיע להוראה ואינו מורה, אז אומר, אז יש ביקורת. אם הגעת להוראה, אתה יכול להורות. אתה צריך להורות. מסופר על אחד הגדולים בדור שעבר, שביקשו ממנו להיות דיין. אז הוא אמר, אני מיראה ההוראה. אני יראה הוראה, אני מפחד להורות. אז אמר לו אחד הגדולים, מה אתה חושב שאנחנו צריכים דיינים שהם קלי הוראה? אנחנו צריכים דיינים שהם יראה הוראה. דווקא אדם שהוא יראה הוראה, הוא זה שיכול להורות. אדם שהוא לא יראה הוראה יכול להורות? ומצד אחד צריך להיות פחד מהדבר, אני צריך לפחות מלהורות. הרי סטייה בכיחות השערה היא יכולה להיות כמו סטייה בירי של פתח. היא יכול להחריב. אבל מי ידחיס, מי יורה הוראה אם לא אדם שהוא יראה הוראה? זהו הסדר. מצד אחד, אל תביאני לידי ניסיון. אל תביאני לידי ניסיון. זו צריכה להיות הבקשה. אבל מצד שני, זמותי בא לי עבור פי. אל תביאני לידי ניסיון, מצד שני, אבל בלי ניסיון, הרי אני לא אתקדם. אני לא אתעלה. אם אין מציאות של חטא,
אם אני לא נפגש עם מצבים שהם בגדר ניסיון, הם בגדר בחינה, אני לא מתקדם. זה מוכרח. זה מה שאומרים חז"ל, אמרנו קודם, השם באור פניך יעלהו, השם באור פניך יעלהו. הארת פניו של ריבונו של עולם באה לידי ביטוי ביצירה של האדם. וירא השם את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. וירא השם את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. נאמר ביום השישי, אחרי בריאת האדם. אשרי העם יודעי תרועה. אשרי העם יודעי תרועה. אמרו חז"ל, יודעים לפתות את בוראם בתרועה. יודעים לפתות את בוראם בתרועה. מה המשמעות של הדברים? לאור מה שנאמר כאן. מה זה פיתוי? מה זה פיתוי? אומר הרמב"ן, פרשת משפטים על הפסוק, כי יפתה איש נערה בתולה אשר לא הורסה, כי יפתה איש נערה בתולה. אומר הרמב"ן, פיתוי, כידוע, זה אחד בפה ואחד בלב. זה לא ישר. זה לא ישר. תרועה, להבדיל מהתקיעה, היא גם כן לא ישרה. גנוך הגניך, אילו ליאליל, כמו שאומרת הגמרא. גנוך הגניך, אילו ליאליל. אשרי העם יודעי תרועה. השופר עצמו הוא לא ישר. השופר עצמו הוא כפוף. משום שכמו שאנחנו אומרים עכשיו, כל עבודת האדם, וזה מה שכתוב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. נכון, יש גם דרך של אהבת השם. אבל הדרך של יראת שמיים היא מיוחדת. היא לא ישרה. מה הכוונה היא לא ישרה? היא לא ישרה משום שפה יש כביכול איזשהו איזושהי דרישה שהיא עומדת, כמו שאמרנו, בניגוד לפסיכולוגיה הרגילה של האדם. הפסיכולוגיה הרגילה של האדם, הנפש הרגילה של האדם, היא מורגלת, שממה שמפחדים גורם לפחד, הוא גורם לכך שהרצון של האדם יהיה שהגורם יסתלק, לא יהיה קיים. ובעירת שמיים זה הפוך. מצד אחד אני צריך לפחד, ומאידך גיסא, הפחד אסור שיוליד מצב שבו אני אתפלל שלא יהיה חטא. משום שאם לא יהיה חטא, לא יהיה הגורם, אז אין את הבחירה. ואין את הבחירה פירושו של דבר אין אדם. אין בחירה פירושו של דבר אין אדם. האדם, המהות של האדם, זאת הבחירה. היכולת שלו לבחור, זה כמו שראינו קודם, ראי נתתי לפניך היום את החיים, זה החיים, ראי נתתי לפניך היום את החיים, זוהי הבחירה של האדם. אז הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. בכוונה, כשמדברים על הבחירה, מדברים על הדבר ש, כמו שאמרנו, הוא לא ישר, לא במובן של ישרות כמידה, אלא הוא לא ישר בסדר המציאות. זאת איננה המציאות הישרה. יש פה מציאות שהיא היא מסובכת. היא לא פשוטה. כדי להגיע אל הכל הפשוט, צריך קודם לתקוע, להריע, לגנוח, לילד. מתוך הגניחה ומתוך האילול אפשר להגיע אל ה, אל ה, אל הפשטות. אבל זהו הסדר. זה עניינו של האדם. אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יעליכו. אשרי העם יודעי תרועה, פירושו של דבר, כמו שעכשיו אנחנו מבינים, לדעת תרועה. להבין שמתוך הגניחה והאילול, להבין שמתוך הפחד, מגיעים אל מצב של ישרות, להבין שזהו הסדר הנדרש. זהו הסדר הנדרש. זוהי הדרך, אין אחרת. משום שבסופו של בסופו של דבר אנחנו בני אדם. והאדם, זו היצירה החשובה הגדולה ביותר, כמו שאמרנו, עליה נאמר הארת פנים. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מאוד אותיות אדם. כשנברא האדם, מה פירוש נברא האדם? נבראת איתו הבחירה. נבראו איתו החיים, וזה ראש השנה. זה ראש השנה. ראש השנה זה יום בריאת האדם. היה... הבריאה של האדם היא ראש השנה. זה האיחוד של ראש השנה. האיחוד של ראש השנה זה ההכנסה, ההבאה לעולם של המציאות, שכמו שהרמב״ם אומר, היא העמוד של התורה והמצווה. ההכנסה למציאות את מציאות הבחירה. מציאות הבחירה. בריאת האדם זה מציאות הבחירה. ומציאות הבחירה זה מציאות החיים, וההבנה שהחיים של האדם, החיים, ראה נתתי לפניך היום את החיים, החיים של האדם זה גנוך הגניך ואילול יליל, ומתוך זה התקיעה הפשוטה, ודווקא מתוך זה, אין אפשרות של התקדמות בלי החטא, בלי עבירה, אין אפשרות של התקדמות, או בלשון אחרת, אין אפשרות של התקדמות בלי נפילה גם כן, שבע יפול צדיק וקם, וקם הוא על בסיס השבע יפול צדיק, הגנוך הגניך הוא מוליד את התקיעה הפשוטה. אז אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יעליכו. על זה, זה מה שאומר נחמיה, זה מה שאומרים הפסוקים בנחמיה. אל תבכו ואל תעצבו ואל תתאבלו, לא בגלל שלא צריך לבכות, צריך לבכות, אבל כי חדוות השם עם מעוזכם, חדוות השם עם מעוזכם. זאת אומרת, באמת, כמו שאמרנו קודם, יש מקום גדול, כמו שאמרנו, ויש ראשונים שסוברים, שיש מקום אפילו להתענות בראש השנה, אפילו מצווה להתענות. אבל זה שאומרים לא להתענות, כי חדוות השם עם מעוזכם. אבל להבדיל מכל חג שבו התענית והעצב הם אינם שייכים במהות לעבודת השם של החג, בראש השנה יש מקום. יש מקום. אבל כי חדוות השם עם מעוזכם, יש פה סיבה אחרת, חיצונית. שהיא אומרת, כי קדוש היום לאדוננו, לכן לא תבכו ולא תתאבלו ולא תעצרו. אבל ראש השנה הוא החג של מהות האדם. החג של בריאת האדם. החג של הבריאה של יראת שמיים. החג של הבריאה של ההבנה שהמציאות שלנו היא מציאות כפופה. היא לא ישרה. רוצה לומר, חייבים מצד אחד להיות במצב של פחד, בריבונו של עולם, של יראת שמיים, אבל מצד שני, מבינים שאבל בלי גורם הפחד, בלי גורם הפחד, אנחנו איננו יכולים להתקדם, איננו יכולים להתעלות, אי אפשר להידבק בריבונו של עולם. אז זה מצד אחד, וזה מצד אחד, אחוז בזה וגם מזה אל תנח ידך.